מתבגרים על זה, עם ליאור החיים. הצצה על החצר האחורית של נפש המתבגרות והמתבגרים. שיחות על חינוך בני אדם וחוסן.
שלום ליאורה, איזה כיף להיות פה.
שלום יגאל.
ממש חלום שהתגשם. הנה, הגענו לעשות את זה, להרעיף מחוכמתך, ולשחזר את כמה שלא עזרת לי ולאשתי, לכמה שיותר אנשים.
אוקיי, אתה גורם לי לזה, תכף אני אתחיל להסמיק.
טוב מאוד, להסמיק זה טוב לתחילת תוכנית, ליאורה חיים, אימא לארבעה, נכון? נשואה לחגי, ופסיכותרפיסטית, מטפל בבני נוער, הורים, בילדים, התבגרות בעידן החדש, סמכות הורית, התפרצויות זעם, עבריינות נוער, התמכרויות, חומרים, מיניות, פגיעה מינית, פגיעה עצמית, טראומות. עכשיו את גם
דברים.
סטודנטית לקרימינולוגיה, לא?
נכון,
ואנחנו הולכים לדבר על איך מגדלים ילדים היום. אני ככה רוצה לאתגר אותך ולהגיד, אנחנו היינו אצל בערך 10 מדריכי הורים, מטפלים לפנייך, והחוכמה הכללית המצטברת של כולם הייתה שחשוב מאוד לאהוב את הילדים, להכיל אותם, לעודד אותם, וגם אם קשה, לאהוב אותם עוד יותר, להכיל אותם עוד יותר, ולעודד אותם עוד יותר. גם דיברו על גבולות, אבל גבולות שמסתכמות בלעודד דברים שהם בתוך הגבולות. לא הרבה מעבר. זה נשמע עובד?
אתה יודע, אתה פתחת בזה שהיית אצל המון מדריכות הורים, ובכל זאת הסכמת לסבול אותי קצת. תראה, אין איזה מתכון שהוא מתכון אחד שעובד או לא עובד. בסוף אנחנו צריכים להסתכל על הילד עצמו, ועל המשפחה, ועל היכולות שלה, ועל הכוחות שלה. שום משפחה לא דומה לשום משפחה. אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים על חינוך ילדים, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים להבין, זה בייסליין של התנהגות, זה לא משהו שהשתנה עם האופנה, או עם ההתקדמות הטכנולוגית. והכלה, הכוונה במדיניות ההכלה שיצאה לדרך, הייתה כוונה טובה, הייתה כוונה נכונה.
לשים את הילד במרכז.
הייתה לשים את הצרכים של הילד במרכז.
כן, את הצרכים, את הרצונות אולי.
גם רצונות זה בסדר, גם רצונות זה בסדר, ואנחנו לקחנו את זה למקום שהזיז את ההורות הציד על השוליים.
רגע, אבל למה לא? כאילו הילדים זה הדבר הכי חשוב לי בחיים, למה לא לשים אותם במרכז?
נכון, הבעיה ששמנו אותם במרכז, בעצם שמנו את ה רצונות שלהם, והרבה את הצרכים החומריים שלהם, ופחות את הצרכים הרגשיים שלהם. כי הורה בסוף צריך להיות במרכז, לא רק במרכז, בפנטאוז למעלה, שהוא רואה
ההורה במרכז, או לא הילד, ההורה במרכז?
חד משמעית. הורים צריכים להיות במרכז.
זה תסבירי.
הורים צריכים להיות במרכז, כי הורה הוא המבוגר, יש לו ותק פה בעולם הזה, הוא יודע איך הדברים מתנהלים, והוא צריך להוביל. הוא צריך להנחות. אתה יודע, בהתחלה המדינות ההכלה יצאה מהמקום של הסללה שהייתה פעם, אני אקח את זה לבית שלי, של ההורים הפרימיטיביים שלי, אומרת את זה לא בלשון לעג, ההפך. אני חושבת ש
פרימיטיביים במובן הטוב של המילה.
במובן ממש הטוב של המילה. אני יכולה להגיד לך, למשל, שאבא שלי, שאני יצאתי להיות קצינה, גדלנו על דרך ארץ, אהבת ישראל, בית מאוד ציוני, אני הייתי גאוות המשפחה, בסדר? ושהתחתנתי, בילדתי את שיר שלי, היום בבת 25 תכף, אז זה לא כל כך הסתדר להם עם זה שאני משרתת בצבא ומגיעה מאוחר הביתה. כי אמא שלי אמרה לי, את צריכה לגדל את הילדים שלך, אף אחד לא יכול להחליף אותך.
אז בגיל 25 הם הודיעו לך מה את צריכה לעשות.
לא, אני הייתי בת 25, כן, הייתי פחות או יותר בת 25, והם אמרו לי, תשמעי, אנחנו יכולים לעזור לך, אתה יודע, היום מוסד הסבתאות הפך להיות מוסד מאוד רציני. אנחנו נעזור לך, אנחנו נתמוך בך, אנחנו נוציא לך, נחזיר לך, נעשה הכל. אבל בסוף
שמה מעולה, למה שלא תתפתחי?
אין בעיה, זה לא סותר את ההתפתחות המקצועית, אתה רואה כמה דברים למדתי עם השנים.
אבל
בסוף יש פה עניין של איזונים, ויש פה בסוף אף אחד לא יכול להחליף הורים. לא סבתא, לא מטפלת, לא פסיכולוגית, לא אף אחד. הורים צריכים להיות באיזשהו זמן. אנחנו לקחנו את זה למקום מאוד 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 רחוק, קפיטליסטי מאוד, של הרבה מאוד עיסוק בכסף, הרבה מאוד עיסוק בלרצות אותם, ואז נכנסנו ללופ של, אנחנו מרגישים שאנחנו לא נמצאים איתם מספיק, אנחנו לא רואים אותם מספיק, אז אנחנו מפצים אותם. וכשאנחנו מפצים אותם, אנחנו מפצים אותם בצורה חומרית. ואז יש איזשהו דיאלוג כזה של פיצוי ריצוי, ואתה יודע בסוף את מי מפצים? את מי ש...
מגיע לו.
את מי ש... למה מפצים? פיצוי זה לא מי שמגיע. פיצוי זה פרס תנחומים, זה מי שכאילו פגענו בו, אנחנו מפצים אותו. אז אנחנו שמים את עצמנו במקום של האשמים, ואותם במקום של,
של המגיע.
של המגיע הקורבן. לכם, כן. של הקורבן. וזה הלך כל כך רחוק.
רגע, רגע, אבל ברחת לי. אנחנו התחלנו מזה שלי היה נשמע נורא גיוני לשים את הילד במרכז, ואת אמרת, אמירה שהיא כמעט חתרנית היום, לא, ההורה במרכז, הוא בפנטאוז, הוא...
יש לו ותק,
יש לו ותק בעולם הזה. אני חייב להגיד לך, כשאמרת לי את זה בפעם הראשונה, לפני כמה מברשנו, שנה וחצי, משהו כזה, זה היה נשמע לי לא השפה שלי. אני חשבתי, אני מתרגל ויפאסנה המון שנים, מלמדים אותנו להיות עם פחות אגו, לא לנעום לילדים, אני יודע ואני יודע, ואתם קטנים ולא מבינים, ואתם תקשיבו לי עכשיו, אפילו התווכחתי איתך, אני חושב, מה זה אומר ההורים בפנטאוס?
ישר לקחת את זה למקום של כוח, של חזק וחלש, כי באת מהמקום שהרגשת חלש, מול ילד שהיה במרכז, מול ילדים שהיו במרכז. סמכות היא לא כוח, זה בדיוק העניין, וזה הניואנס המרכזי.
תסבירי, זה לא...
סמכות היא אחריות. אתה הורה, יש לך סמכות, היא מגיעה עם אחריות. אחריות שלך לגדל ילד שיוצא בסוף בגיל 20 מהבית, שהוא אחד בן אדם, אוקיי? שהוא מסוגל לתפקד בצורה עצמאית ונורמטיבית, שהוא בעל ערך מספיק, שהוא סומך על עצמו, ושהוא יכול, מה שנקרא, לצעוד את צעדיו במציאות החיים לבד. זה התפקיד שלנו.
זה כאילו נשמע ציפיות כמעט מעליבות. מה זה נורמטיבי? כל אחד רוצה שהילד שלו יהיה הכי מיוחד בעולם, הכי משוחרר, הכי... מה זה נורמטיבי? נורמטיבי זה...
נורמטיבי זה לא תלוי. זה לא תלוי.
למדתי להעריך את הנורמטיבי בשנה האחרונה, אבל תסבירי למה את משתמשת דווקא בנורמטיבי.
כי היום אנחנו רואים, אם אנחנו הולכים היום להתמודדויות של הורים, והיום אנחנו רואים התמודדויות לא רק עם גיל ההתבגרות, אנחנו רואים היום את גיל ההתבגרות ממשיך עד גיל 28, עד גיל 30, או עד שהם יוצאים מהבית.
אצל גברים זה יכול גיל ההתבגרות להמשיך עד 50, 60, 70.
טוב, נו, עכשיו אתה, בעלי מאוד אוהב לשמוע את השיחה הזאת. אז בסוף, אנחנו רוצים מאוד שהם יצליחו, ושהם יהיו ילד רופא.
נכון, פרס נובל לפחות.
אבל היום אני חושבת שהציפיות של הורים הן הרבה הרבה יותר מצומצמות, אנחנו מדברים היום על אני מבקש שהוא ילך לבית ספר. אנחנו מדברים היום על אני מבקש שהוא בכלל יקשיב לי, שהוא בכלל יענה לי לטלפון. אנחנו נהיינו למצב שהציפיות של ההורים ירדו הרבה הרבה ממה שהם היו פעם.
נורמטיבי זה לא רף נמוך.
נורמטיבי זה לא רף נמוך.
בוא נגיע לשם, ואחר כך נמשיך.
אני אגדיר לך
את זה. אבל רגע, אני לא אבטר לך, אני חוזר לנקודה. מה זה ההורים בפנטאוס? ההורים, זה סמכות, זה לא כוח, זה חובה, זה הכל סיסמאות בשבילי, תסבירי את זה, אני לא...
אם אני יושב במקום, אני קוראת לזה התשתית של הבית. בתשתית של איך שבנויה משפחה, יש הורים שהם צריכים להיות אלה שמובילים את החינוך, הם אחראים... גם על מה שנקרא לפי תיאוריית הצרכים של מסלו, על הקורת גג הזאת, וגם על הצרכים הרגשיים, וההתפתחותיים, ובעיקר, על תחושת השייכות של ילדים בתוך הבית. ובשביל לייצר את זה, אני לא יכולה לתת לילד לנהל את הבית. אם הוא במרכז, מה זה אומר? מה זה אומר הילד במרכז, מההיבט שלו?
אם הוא רוצה משהו, אנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו לתת לו.
אז מה אני מלמד?
וזה לא רק חייב להיות, אני רוצה את הנעליים הכי חדשות, את המשחק מחשב הכי חדש, את האייפון הכי חדש. זה יכול להיות, אני רוצה שאמא תרים אותי עכשיו, או שאמא תעשה לי אוכל, או שאבא ישחק איתי עכשיו, או יסיע אותי עכשיו, או...
תיאור מדויק.
כן, זה גם צרכים.
אתה בעצם אומר שיש לו צרכים, שעכשיו הוא רוצה משהו, ואני צריכה להגיד לו, כן, קיבלת.
המקסימום שאת יכולה,
תוך כדי שאני מוחקת את עצמי. כאילו הוא רוצה, והוא מתייחס אליי כהורה שלו, בעצם אני ממשיכה מגיל שנתיים להתייחס אליו בדיוק, תינוק שנולד, אני אתייחס אליו בדיוק כמו שאתה אומר, תינוק שנולד עד גיל שנתיים, דרך אגב גור אדם, זה הגור הכי מפגר בטבע.
כן.
אוקיי? דיברנו על זה כבר.
הוא נולד חסר ישע.
הוא נולד חסר ישע, הוא צריך שנתיים עד שהוא מצליח, מה שנקרא, להיות בן אדם, סוג של עצמאי.
כן, גם לא.
זה גיל ההתבגרות של התינוקות.
אבל רגע, את אומרת את זה כאילו זה דבר לא טוב.
רגע, אבל אני רוצה להסביר לך.
אמרת, למחוק את עצמי, לא למחוק את עצמי, אבל לשים אותי, את הצרכים שלי, את הרצונות שלי, קצת בצד. אז אמרת כאילו למחוק את עצמי, אז אני רוצה להשתמש בביטוי קצת פחות קיצוני, זה בסדר, ככה חשבתי, לשים את עצמי קצת בצד, לתקופה הזאת של 10-20 שנה שאנחנו מגדים ילדים, זה כל כך חשוב, שלפני היה נורא חשוב, מה בא לי, מה מתחשק לי, ואחרי כשילדים נולדים, אולי יותר חשוב מה בא להם ומה מתחשק להם, למה זה כל כך נורא?
אני אסביר למה זה כל כך נורא, כי בסוף אנחנו רואים היום, כל פעם נראה מה קורה היום ולפי זה נבין, בסדר? אנחנו רואים היום ילדים אנטי-סוציאליים. ילדים
אנטי-סוציאליים.
לא מסוגלים לקבל את האחר, לא מסוגלים לייצר שיחה שמסתכלת בעיניים, ולא מסוגלים, אפילו תראה את מערכות היחסים שלהם, הם מערכות יחסים שהם עניינים כוח. בסדר? אם,
כוח.
זה כוח, זה עליונות. תסביר,
תני דוגמה
של... זה עליונות, אני יוצאת איתו כי הוא שווה, כי הוא בחבורה של המקובלים. לא בהכרח כי אני אוהבת אותו, או רוצה, או... לפעמים אני בכלל לא צריכה חבר. כן? בגיל 14, לא בטוח שאני צריכה שיהיה להם חבר, או חברה.
או דוגמה.
או זוגיות, אוקיי?
או דוגמה.
אני אקח את זה של... אני, אמא, סתמי, את חופרת לי. כשילד אומר להורי שלו, את חופרת לי, זה ילד שלא מכבד. הוא לא מכבד שום, בשום צורה את האדם המבוגר שעומד מולו.
זה לא אומר, הרבה הורים, וגם אני הרגשתי הרבה פעמים ככה, אולי הילד מרגיש חופשי איתי, הוא מדבר אליי כמו חבר.
אתה יודע, זו דוגמה מצוינת.
כמו חבר.
הייתה אמא שאמרה לי, אני מעדיפה שהוא ירביץ לי, מאשר שהוא יפרוק את הזעם שלו בחוץ. אני בעצם, הורים צריכים להבין, אתם הדמויות הבוגרות של העולם הבוגר, שהילדים שלכם מסתכלים עליכם, הם תלויים בכם בילדות שלהם, ומבחינתם, אתם האלוהים, אתם ההורים והתומים, של איך מתנהגים אנשים בעולם הזה. הם מגיעים לפה, הם חדשים פה, לנו יש ותק, אני מזכירה לך. ואם הדוגמה שאני נותנת, אני אבטל את עצמי, שים לב, מחר הם יבטלו את עצמם, ואנחנו רואים את זה. ילדים מבטלים את עצמם, את הצרכים ואת הרצונות שלהם. הם נמנעים, הם דחיינים, הם מפתחים חרדות, הם מוחקים את הצרכים שלהם, הם אינטרסנטים. בסוף, כשאני רוצה לחנך ילד, אני צריכה לחנך אותו להיות מה שסבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר, דרך ארץ קדמה לתורה, תהיו, היה אומר את זה במבטא פרסי, קודם כל תהיי בני אדמים, ככה הוא היה אומר לנו. תהיו בני אדמים, אחר כך תדברו איתי על כל שאר הדברים.
זה גם יכול לייצר ההפך, זאת אומרת, אצל הילדים שלי, הלוואי הם מוחקים את עצמם קצת. הילדים שלי הבינו שבגלל שאני ועוד יותר אשתי, כל כך תמצנו שיהיה להם את כל מה שהם רוצים, אז הם הבינו שהם הכי חשובים בעולם.
נכון. זה מה שילדים חושבים היום.
ושבעצם כל העולם צריך נורא להתאמץ כדי שיהיה להם טוב, ואם לא אז הם קורבנות, משהו נדפק.
הם ממש מסכנים, כי הם לא מצליחים לקבל את זה פתאום שהמציאות...
לא, אף אחד, מי יש לך ביום טוב, יש לך שני הורים שממש מתאמצים בשבילך, מי בעולם הזה יתאמץ בשבילך ככה? זה בעצם הסברת לנו בשלב הראשון ש... נניח שאנחנו סופר, סופר דופר, אין, נצליח עד גיל 20, לתת להם הכל, אין דבר כזה, בטח לא כשיש 4 ילדים כמוני. נכון. אמרנו שיש לי 4 ילדים, 4, כן?
4.
מ-6 עד 19, 8 עד 19.
לא נתת לי להציג אותך, אבל בסדר,
יאללה, תציג.
אז אחרי זה אני...
כן, אז נניח שהם יהיה גן עדן 20 שנה, ואז מה? אז הם יוצאים לגיהנום, זה לא... אף אחד בעולם לא יגיד להם, כן, בוא, פוצי, מוצי, מה אתה רוצה, עכשיו אני אשים את עצמי בצד, ואני אתרכז בך. לא, מי עושה דבר כזה?
זה בדיוק מה שאנחנו, זה התוצאות של מדיניות האכלה, שמה שנקרא פשיטת רגל חינוכית, אנחנו רואים את זה עכשיו בכל מסגרות הסמכות. גם בתוך הצבא אנחנו רואים את זה, גם בתוך בתי הספר, שהסתכלת חינוך מיוחד, עלה ב-61% בארבע שנים האחרונות.
שנים האחרונות.
כן, אני הייתי רכזת חינוך מיוחד 3 שנים בתיכון, וזה פשוט, זה כאילו התהפך, זה כאילו כל הילדים חינוך מיוחד. זה לא משהו הגיוני. עכשיו, למה זה? כי אנחנו אמרנו להם, בואו, אנחנו נתאים, האכלה, לקחו אותה למקום, של בואו אני אתאים את המציאות עבורך. לא חשוב אני, חשוב אתה. אתה עכשיו רוצה לראות, אז אני עכשיו אתן לך. צריך להקפיץ אותך, אז אני אקח אותך. כל דבר שקשה, אנחנו נביא להם את הירח ואת הכוכבים.
וננסה גם את העולם לרקח לך קצת, כמה שאנחנו יכולים, להריב עם המורים.
ואז אתה גם מורה טוב, כי אתה רב עם ההורים, אני נלחם, אני נלחם. אתה יודע, הייתה לי מרצה, דוקטור אופרה מירון, שלמדתי אצלה באוניברסיטת חיפה, פסיכותרפיה, והיא פשוט אמרה, יש לה ממש מאמר על העניין הזה, היא נתנה לזה ביטוי כל כך מדויק, זאת החלשה אירואית. זאת פשוט החלשה הירואית, זה כאילו הגיבור מחליש. אנחנו בסוף אומרים לה, אנחנו מגנים רכיחות, בלי שום עמוד שדרה.
מרוב מאמץ אנחנו יוצאים הגיבורים,
אנחנו,
אבל הם...
אנחנו רוצים, מה זה האימהות משקיעות? מה זה ההורים המשקיעים שעושים בת מצוות, טבל סוס, באווירון, בכל זה? זה כדי מה? זה לא לרצות, זה לא הרצון של הילד, זה בסוף להגיד, תראו איזה יופי.
אינסטגרם, אני עם האינסטגרם.
לגמרי. אתה יודע, אני לומדת מסכת אבות, זה אחד הקורסים באמת הכי מרתקים שאני לומדת.
איפה את לומדת מסכת אבות?
בבר אילן.
בבר אילן בקרימינולוגיה?
בקרימינולוגיה. ויש שם...
הרבה חוכמה.
ותמיד הם דיברו...
גם לחילונים, זה לא הדתה, זה לא כלום, אני לא...
אני בן אדם חילוני, אבל זה סופר פילוסופי, זה תכנים מאוד מאוד מעניינים של המשנה, שהם מדברים על למה אני עושה כל דבר. אין שום מעשה שאנחנו עושים שאין בו אינטרס. ותמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אני עושה מה שאני עושה, למה אני באמת עושה מה שאני עושה, למה אני באמת באמת עושה מה שאני עושה, ושאנחנו נענה...
למה אנחנו באמת?
אנחנו רוצים להיות הורים טובים. אז תוך כדי להיות הורים טובים, שמנו את הילדים במרכז, הזנחנו אותם. ילדים צריכים...
הזנחנו אותם במרכז,
את אומרת. לגמרי, בהזנחה רגשית, חד משמעית. כי שמתי אותם במרכז, קניתי לו חדר, מקלחת, שירותים. יש איזה ילד שסיפר לי שיש לו אפילו מטבחון, לא רק טלוויזיה. אז הוא בכלל לא יוצא מהחדר, הוא נכנס למלון, בסדר? וכל... מה שהדבר הזה גרם, זה בעצם...
יש רום סרוויס.
זה לא רחוק מרום, אנחנו ממש לא רחוקים מרום סרוויס, ובעצם מה שיצרנו זה מציאות שבה פירקנו את התא המשפחתי.
רגע, זה עוד פעם, זה נורא מבלבל. מה זה אומר, מזניחים ילד במרכז, נתנו לו חדר, שירותים, רום סרוויס, מה?
כי זה לא מה שיצרנו.
יותר לתת לו מזה? מה זה אומר להזניח אותו?
זה לעשות ילד אומלל. כי בסוף
זה לעשות ילד אומלל. חד משמעית. תסבירי.
כי ילד כזה, אחד לא מעריך שום דבר, כי הוא מקבל הכל על מגש של יעלומים, זהב ונצנצים. הוא יוצא למציאות של החיים, בסוף הוא פוגש את המציאות באיזשהו שלב. יש כאלה שפוגשים אותה בצבא, ואז אנחנו רואים אפילו בצבא, שזה מין כזה אישור קו כדי להבין שנייה איפה נמצא את החברה הישראלית. גם בתוך הצבא הכניסו את מדד ההסתגלות, שזה מדד שאם אתה משתחרר על קושי בהסתגלות, אתה אפילו לא יכול להתנדב, שתבין. עד כדי כך, קושי בהסתגלות הפך להיות אישו מרכזי בתוך היכולת של אנשים לשרת בחיים, וכמובן גם בתוך הצבא.
אי שם לפני, בתחילת הפרק, אמרת שהלכנו לשם מכוונות טובות.
אתה זוכר את ההורים שלי שאמרו לי, את צריכה לשבת בבית לגדל ילדים, כי ילדים צריכים הורים?
כן.
אז הם היו... בעידן הקודם, ואנחנו דיברנו על נשים שצריכות לעבוד, וכמו שאתה מכיר אותי, אני עובדת כל הזמן.
כן.
ואני מתפתחת כל...
יותר מדי, יורה.
אוקיי, ואני גם, בת 50 עושה עכשיו עוד פעם תארים וכו'. ואתה יודע, היו לי המון המון שיחות עם ההורים שלי על הדבר הזה, וגם המון עשו לי נקיפות מצפון, שאני מזניחה את הילדים שלי, שאני לא יכולה לבוא ב8 בערב ולגדל ילדים, ובסוף, אני חייבת להגיד לך
שאחת... ההורים שלך המשיכו לחנך אותך כשהיית בגיל 25.
הם המשיכו. ואני חייבת להגיד לך שהיום אני יכולה להגיד, באמת, אני קיבלתי החלטות גם תחת ההשפעה הזאת. ואני באיזשהו שלב בשירות הצבאי שלי, הייתי צריכה להחליט מה אני עושה. הייתי בתפקידים מאוד מורכבים, ואתה צריך להחליט מה אתה עושה. ואני החלטתי לחתום על משרת אם, שידעתי שבארגון גברי כזה אני לא מתקדמת מבחינת הדרגות שלי. אבל עשיתי בחירה שאני לא מצטערת אליה היום, אפילו לא לרגע. כי המשכתי לעבוד, עבדתי במשרות מאוד מאוד משמעותיות, בשעה 4 הייתי יוצאת הביתה, ומשעה 5 הייתי רק עם הילדים שלי. הייתה לי את הזכות להיות איתם ברגעים האלה שהם גודלים, והייתה לי את הזכות גם לטעת בהם את האג'נדה שלי, את הדוגמה שלי, את מה שאני רוצה שהם יהיו. אני, בסוף, צלם אנוש, הוא נבנה, בנוף הילדות שלו.
רגע, אבל אני
שאלתי... והיום, שהם גדולים, בסדר? וכבר יש להם את העמוד השדרה הרגשי הזה, יש להם את התמיכה, הם כבר יודעים מה שנקרא, התמודד עם מציאות החיים, אז אני תורך.
את יכולה לשחרר.
יכולה לשחרר, יכולה לעבוד.
אבל ברחת לי, אני התחלת את הפרק בלהגיד שאנחנו הגענו למדיניות ההכלה והעידוד והאהבה, אגב, זה הכל דברים טובים, כן, שלא יובן אחרת, זה לא שאנחנו לא אוהבים, או מטיפים לא להכיל, או מטיפים לא להדוד, ברור שצריך לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, אבל לא רק. אז התחלנו את זה מכוונה טובה.
נכון.
כי גדלנו במקומות עם הורות סמכותנית, שההורים יודעים הכל, הילד לא יודע כלום.
כן, זה היה, כן, זה היה תקופה.
ורצינו אחרת. רצינו, רצינו לתת לילדים שלנו את הכל, כן? לדבר איתם בגובה העיניים, להיות חברים שלהם, להיות, לתת להם את מה שאנחנו לא קיבלנו. אנחנו גם יכולים, אנחנו חברה יותר עשירה מאשר החברה של לפני 50 שנה. אז רצינו רק דברים טובים. למה זה לא הצליח?
תראה, קודם כל אני אגיד שגם היום הורים שמתנהלים במדיניות ההכלה, וקוראים ספרות, ומקבלים המון המון ייעוצים והדרכות, גם אתה היית אצל 10 או 10 יועצים.
הם היו גם יועצים וגם יועצות, אז הכל הולך, כן.
בסוף, כל מה שהורים עושים, הם עושים מכוונות. אני מאמינה שכל הורה עושה את הכי טוב שהוא יכול, והוא מושפע מתוך האופנה.
רצינו להיות ההורים הכי טובים שאנחנו יכולים.
אני באמת אומרת שאני לא שופטת הורים. בסוף אנחנו צריכים ללמוד מתוך המציאות לאן הגענו. פעם היינו צריכים לבקש אישור לדבר מההורים, והיום אנחנו כהורים צריכים לבקש אישור מהילדים, ואנחנו נמצאים בעצם באותו מקום, בקצה השני, ובקצה, לפחות בקצה של פעם, אז למרות הסמכות הייתה איזושהי השגחה הורית. עכשיו אין שום השגחה הורית, וגם אנחנו במרחב הרבה יותר פסיכי, מסוכן, מלא מלא סכנות, שאנחנו היינו במרחב הרבה יותר שמור, הרבה יותר שמור. הסכנות שיש היום...
רגע, השגחה הורית, תסבירי מה הכוונה השגחה הורית?
אני, שהייתי מגיעה הביתה, בשעה 12 בלילה, אם לא הייתי מגיעה, הייתי הופכת לדעת, כאילו, אבא שלי היה יושב מחכה, יודע בדיוק איפה אני, עם מי אני, אפילו שלא היה להם טלפונים, הכל היה מאוד מאוד, הם יודעים מי החברים שלי, עם מי אני מסתובבת היום, הורים לא יודעים איפה הילדים שלהם מסתובבים, אין להם מושג מה בעצם המכשיר הזה, לאיזה...
המכשיר הזה, הטלפון, המסך.
המסך על כל הביתים שלו.
נגזרות שלו.
אתה יודע מה? אפילו הספרים. אפילו הספרים. בדיוק כתבתי על תרבות הספרות האירוטית, ז'אנר הסמאט, אם ככה אומרים את זה.
מה?
כן, אתה רואה שאתה לא יודע. הנה דוגמה, הוכחתי לך שאתה לא יודע. אז אפילו הייתה על זה כתבה בחדשות השבוע. שאפילו בתוך הספרות, אנחנו לא יודעים מי עוד יושב בתוך המוח שלהם, ואנחנו מכניס ביחד איתנו.
אז את מרגישה שהורים היום יותר מנותקים מהחיים של הילדים שלהם ביחס לפעם?
מה אתה חושב?
האמת שזה טריקי, זה מבלבל קצת, כי מצד אחד, ההורים שלי, ואני לא חושב שזה רק שלי, זה בדור שלנו, ההורים היו בדור אחר, בספירה אחרת, הם לא דיברו בדיוק את השפה, את התרבות, את מה שקורה, ואני הרגשתי כאילו הרבה מאוד קילומטרים מהם. והיום אני מרגיש שאני הרבה יותר באונליין, חי את החיים של הילדים שלי, מבין, יודע, אבל את צודקת שהמסכים והמשהו שהוא סמוי מהעין, הוא מאוד שונה היום. זאת אומרת, פעם אם הייתי נעלם מהבית לשלושה ימים, אז ברור שנעלמתי לשלושה ימים, כולם ידעו, נעלם לשלושה ימים. היום הילד יכול להיות בבית, וכאילו הכל בסדר, והרום סרוויס הכל עובד, ולך תדע איפה הוא נמצא בזמן הזה, אם אתה לא...
היום אנחנו, תראה, רצינו הכלה, כדי לברוח מהסמכותנות והכוח.
נכון.
והגענו להיות שוטרים. היום אתה שולט, אתה מנסה לשלוט, אתה לא בטוח שולט, אוקיי? אתה יכול לשלוט על האמצעים הדיגיטליים, אתה לא באמת יכול לשלוט על מי החברים שלו, שלו, שלה, אתה לא יכול לשלוט על איזה תכנים הוא חשוף להם,
במקום מחלה זה או אנרכיה או דיקטטורה.
כן, כן, זה מה שקרה.
1984.
אז זה מה שאנחנו רואים.
וואו.
זה קשה.
טוב, אז רגע, מה זה ככה בתור פתיח, אני חושב שאנחנו מתקרבים לסיום להיום, מה למדנו? למדנו שאנחנו מכוונות ממש טובות, עושים כמיטב יכולתנו כדי לאהוב, להכיל ולתת לילדים שלנו את כל מה שהם רוצים, את כל מה שלא היה לנו, ושמים את הילד במרכז, והוא נשאר שם במרכז מוזנח, אם אנחנו לא נעבוד קשה, אלא רק נכיל נועה ונעודד, אז הוא לא ילמד שהוא גם צריך לראות אחרים, גם צריך להתחשב בצרכים של אחרים, בעצם הוא לא יהיה מוכן לעולם שבו אין את ההורים שלו, אלא יש הרבה אנשים אחרים שגם הם מרוכזים בעצמם,
נכון.
ובעולם הזה זה ההפך מגן עדן, זה גיהנום, ואנחנו חייבים לאמן את הילדים בבית, כדי שיגיעו מוכנים לעולם. ליאור אליזה, סתם של עוד, ניפגש בפעם הבאה.
ואני אולי גם אני אגיד שנציג אותך.
נציג אותי, בפעם הבאה, היום את במרכז.
סבבה. אז טוב, אני רוצה להגיד את זה משפט סיום. הכי חשוב בסוף, זה, אני קוראת לזה רעב לקשר, אוקיי?
ילדים לקשר.
צריכים קשר. ילדים זה צריכים. התרופה של כל המחלות הפתולוגיות דרך אגב.